אנחנו נמצאים לפני היום הגדול, יום הכיפורים, ואנחנו יודעים שאין לנו עצה להימלט מן הדין אלא על ידי תשובה. אם מישהו חושב שהוא זכאי לגמרי ואין לו על מה לעשות תשובה, נזכיר לו את דברי הגמרא, שהגמרא אומרת שאם הקדוש ברוך הוא היה בא בדין עם אברהם, יצחק ויעקב גם לא היו יכולים לעמוד. רק אם יש הקדוש ברוך הוא נהג איתם במידת החסד והרחמים, אבל בדין גמור אפילו צדיקים גמורים כמו אברהם, יצחק ויעקב לא היו יכולים לעמוד. אז העצה לעשות תשובה, אם תשובה זו מצוות עשה או לא, עיון בדעת הרמב״ם. אם זה מצוות עשה או זה פשוט העצה להינצל. יש גם שיטת רבנו יונה שביום הכיפורים על כל פנים התשובה היא מצוות עשה, כי כתוב בפני השם תטהרו, שזה מצוות עשה להיטהר לפני יום הכיפורים. אבל על כל פנים גם אם זה לא מצוות עשה, אז זאת העצה היחידה לעשות תשובה. יש מחלוקת בין רש"י והרמב"ן על מה שהתורה אומרת בפרשת ניצבים, כי המצווה הזאת אשר אנכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, שרש"י לומד שזה הולך על כל התורה כולה, והרמב"ן לומד שזה הולך על תשובה. המצווה הזאת זה התשובה, אבל למעשה שניהם אמרו דבר אחד, כי מה זה תשובה? קודם כל לקיים את התורה, כל מה שעד היום לא קיימתי, אז מעכשיו להתחיל לקיים. אם עד היום נמנעתי מאיזה מצוות עשה, או שעברתי על איזה מצוות לא עושה, אז מהיום הבא לחדול מזה. זה עיקר התשובה, עזיבת החטא. אז אם כן שניהם שווים, שאם התשובה היא לא נפלאת ורחוקה, סימן שכל התורה לא נפלאת ורחוקה. כי אחרת לא ייתכן תשובה בלי שיקבל עליו את כל התורה. אז סימן שהכל לא נפלט ולא רחוקה, שאפשר לעשות להשיג תשובה. להגיע לשלימות של התשובה זה דבר קשה מאוד, אבל לדרגות תחתונות של תשובה קל מאוד להגיע. תשובה היא זה סולם מוצב ארצה ראשו מגיע השמיימה. למדרגות התחתונות קל מאוד להגיע. להגיע לשלימות של תשובה לגמרי זה דבר קשה מאוד. אבל אם נתבונן על מה צריך לעשות תשובה, כפי שאמרנו, על כל תרי"ג מצוות, כל מה שלא קיימנו מכל תרי"ג מצוות, ובכלל זה מצוות שבלב, כמו אהבת השם, יראת השם, דבקות שבהשם, אהבת ישראל, כל דבר צריך לעשות תשובה. אבל בכל זאת אולי נותר לנו להתבונן בעבודת יום הכיפורים ולראות מזה ענפים ראשיים של התשובה, שמזה מסתעפים כמובן בכל תרי"ג מצוות. אבל הדרכה ראשי פרטים של התשובה. הרי יש שלושה קורבנות שבאים לקודש הקודשים ביום הכיפורים, ודם הפר ודם השעיר והקטורת. יש הבדל בממונות בין הפר והשעיר, שהפר בא מרכושו של הכהן הגדול, ואילו השעיר בא מעת הדת בני ישראל, כלומר ממחצית השקל שכל העדה נותנים. על מה רומזים הדברים האלה של הפר והשעיר? כמדומני לאור דברי רש"י במקומות אחרים שייך לומר גם כאן. אמנם בגמרא אמרה שהפר והשעיר מחברים על טומאת מקדש וקודשיה, אבל שירים פנים לתורה. אפשר ללמוד מלשונו של רש"י במקומות אחרים ששייכים לכאורה גם הן, שהפר רומז על חטא העגל, ולכן הוא בא מרכוש הכהן הגדול, כי את העגל עשה הכהן הגדול לארון הכהן. אמנם אנוס על ידי בני ישראל, אבל סוף סוף יש התייחסות מיוחדת לחטא לארון הכהן. לעומת זה השעיר בא על חטא מכירת יוסף, שזה שייך לכל ישראל, לא שייך לכהן הגדול דווקא. אז זה בא מרכוש מחצית השקל של כל ישראל, לא מנכסי הכהן הגדול. מה מיוחד בפר בעגל ובמכירת יוסף? אגב, רב חיים גונטר פרס ובעיות לגבי פרסו, שמה שאומרים בתפילה של יום הכיפורים, כי אתה צרכן בישראל ומאכולם בשבטי ישרון, כאן גם עומד על שני הדברים האלה. צרכן בישראל זה חטא העגל, שאמרו אלה אליך ישראל, ומאכולם בשבטי ישרון זה החטא של השבטים של מכירת יוסף. מה מיוחד בשתי העבירות האלה? חטא העגל הוא החטא הראשון שעברו אחרי מתן תורה, אחרי שקיבלנו תורה, החטא הראשון הוא חטא העגל. ואילו הוא חטא בין אדם למקום, ואילו בחירת יוסף הוא אב מזיקים לכל העבירות שבין אדם לחברו. העבירה הגדולה בין אדם לחברו בתוך עם ישראל זה בחירת יוסף. שני אלה הם אבות מזיקים שהשאר איכשהו שואבים את חומרתם מהם, אבל שני אלה הם אבות מזיקים. זה התורה צוותה לחפר כל שנה ושנה ביום הכיפורים. אז נתבונן בחטא האלה, מה היה חטא האלה? הראשונים הרי שאלו, איך ישראל, ייתכן שישראל יהיו טיפשים כאלה, כלומר שהעגל שהם עשו היום הוציא אותם ממצרים לפני 3 חודשים? זה דבר ששום בעל שכל לא יגיד אותו. אם היו חצו שלום משוגעים, אז לא צריך לבוא בטענות עליהם, הקדוש ברוך הוא לא ילך למשפט על משוגע. אז הם היו בעלי דעה, לא סתם בעלי דעה, בעלי השגה גדולה מאוד, שחז"ל אמרו שהשיגה שפחה על הים, מה שלא ראה איך הקל בן דודי וכל הנביאים, הם דור דעה, כפי שחז"ל קוראים להם, זה לא דור של משוגעים. אז איך אנשים בעלי דעה אומרים דבר כזה, שאלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים? אז הפשט הוא, כמו שהראשונים פרשו, שישראל באמת לא חיפשו לעשות אלוהות. הרי לא הייתה להם סיבה לחפש לעשות דבר כזה. השטן נראה להם כאילו משה רבינו מת. הם אולי לא האמינו ב100%, הם אמרו לא ידענו מה היה לו, אבל כל פנים הספק שהם אם משה רבינו קיים או משה רבינו לא קיים, אבל אין להם ספק על קיומו של הקדוש ברוך הוא. הם לא צריכים תחליף לקדוש ברוך הוא, הם צריכים תחליף למשה רבינו. אז מה הם עושים? למה הם צריכים תחליף למשה רבינו? כי עד עכשיו השכינה הייתה מהלכת על ידי משה, מוליך לימין משה זרוע תפארתו, כתוב. אז הם מבינים שהשכינה שורה עם משה, עכשיו שמשה איננו והם צריכים בכל זאת להגיע לארץ ישראל, אז צריכים לעשות מקום אחר להשראת השכינה כדי שיוכלו להיכנס לארץ ישראל. כך המחשבה שלהם, צריך מקום להשראת השכינה, שילכנה השם בקרבנו, איך הוא ילך אם לא יהיה על מה לשרות? אז צריך לעשות מקום להשראת השכינה. הם לא מחפשים תחליף להשם חסרים ושלום, מחפשים תחליף למשה רבינו. בעצם הרעיון הזה לעשות מקום להשראת השכינה הוא הרי לא רעיון פסול. באותם הימים בעצמם, אם קודם או אחר כך זה קצת מחלוקת, אבל כל פעם באותו זמן הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר למשה לעשות מקום להשראת השכינה, לקחת קרשים ויריעות וכן הלאה ולעשות מקום להשראת השכינה. אז מה שהם רוצים בעצם גם הקדוש ברוך הוא רוצה, והם בעצמם כבר אמרו את זה קודם בשירה, אמרו שצריך לעשות מקדש השם כוננו ידיך, שצריך להיות מקום להשראת השכינה בעולם. אז עצם הרעיון הזה לעשות מקום להשראת השכינה הוא לא פסול. אז מה בכל זאת פסול ברעיון הזה? שהם לא יודעים איפה צריכה לשחות השכינה. למשה השם אמר איך לעשות את צורת המשכן, להם השם לא אמר, אז הם החליטו שהשכינה תשרה על צורת עגל. למה עגל? דיברו הרמב"ן והכוזרי, דיברו למה על עגל, אבל החליטו משום מה שהשכינה ודאי תהיה מוכרחה לשרות על עגל, וכך הם מחליטים. הם אפילו לא מחכים אחד, אחרי שעשו את העגל, לא מחכים לראות האם באמת השכינה שורה, האם כמו שבמקדש האש יורדת מהשמיים לשרות במקדש, אז תראו גם כאן אש יורדת מהשמיים לשרות על העגל, אלא הם כל כך בטוחים שזה המקום המתאים, שוודאי תשרה כאן השכינה, אין מה לדבר. לא צריך לברר את זה בירידת אש או משהו אחר, ודאי עשינו את המקום המתאים להשראת השכינה. למה זה דבר חמור כל כך? אם באמת הקשבור רוצה הרי שיעשו מקום להשראת השכינה, אלא מה הקשבור רצה דמות קרובים, הם רצו דמות עגל, אז זה הכעס הגדול שהם לא זכו לכוון שהקשבור רוצה דווקא על קרובים ולא על עגל. באמת זו שאלת משה רבנו, למה השם יחרה הפחד עליך? נדמה לי שהטענה הגדולה לישראל בדבר הזה שהם חשבו שהם יכולים להכריח את הקדוש ברוך הוא להשרות את השכינה שלו על צורת עגל, וזה אין דבר כזה, אי אפשר להכריח את הקדוש ברוך הוא, השם לא מוכרח, השם הוא סיבת כל הסיבות, עילת כל העילות, אז אין שום סיבה שיכולה להכריח את הקדוש ברוך הוא, הוא נעלה מעל זה, וזה הטעות הגדולה שעליה הקדוש ברוך הוא דן את ישראל, שאתם צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא לא מוכרח, הוא מכריח ולא מוכרח, כי אחרת אתם עושים את הקדוש ברוך הוא כביכול משועבד לכם, וחסר בכל יסוד האמונה, שיסוד האמונה הוא שהקדוש ברוך הוא מעל לכל הכרח, מעל לכל צורה, מעל לכל דבר, ולא ייתכן להכריח את הקדוש ברוך הוא. אז על זה הכעס של הקדוש ברוך הוא על ישראל. אבל אולי מותר להוסיף שאפילו זה, אולי הזה לבד עוד היינו נידונים באיזה מידה כשגגים ולא כמזידים. זה אמנם טעות חמורה, אבל אולי בכל זאת הקדוש ברוך הוא על זה עוד היה דן את ישראל כשגגים. אבל הצטרפה לזה נקודה אחרת. לפני שמשה רבנו עולה להר סיני, הוא אומר, בידי אהרון בחור עמכם, מבעל דברים ייגש עליהם. אם יש לכם איזו שאלה, תיגשו אל אהרון בחור. אז אם עכשיו השטן מראה להם כאילו משה כבר לא חי, וצריך לדעת איך להיכנס לארץ ישראל בלי משה, אז מה היו צריכים לעשות? היו צריכים לגשת אל אהרון בחור, ואומר להם, ילמדונו רבותינו, משה איננו, לא ידענו מהיה לו, מה עושים עכשיו? ואו שאהרון היום שואל בנבואה את הקדוש ברוך הוא, הרי גם אהרון הוא נביא, הוא יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא בנבואה, והקדוש ברוך הוא היה עונה לו, או כפי האמת שמשה עדיין חי, או אפילו אם משה לא חי, אז השם היה אומר שעכשיו יהיה יהושע בראש, או אהרון, או חור, או נחשון, או מישהו אחר. ואם גם אהרון לא תהיה לו נבואה כזאת, אז אהרון בחור עם חכמי התורה, אז הם יחליטו מה לעשות. אם צריך עכשיו לעשות צום והספד על משה רבנו, או צריך לעשות משהו אחר, הם חכמי התורה, הם יגידו לנו מה לעשות. במקום זה, הם לא שואלים את אהרון מה לעשות, הם מכתיבים לאהרון מה לעשות. לא כתוב ויקהל העם אל אהרון, אלא ויקהל העם על אהרון. הם מעל אהרון, הם מכתיבים לו מה אתה לעשות, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. אנחנו כבר יודעים מה אתה צריך צורה, והיא תלך לפנינו, עליה תשרה השכינה. וכשחור מתנגד לדעה שלהם, אז הורגים אותו. אז זה החלק השני בעבירה של חטא העגל, שאי כפיפות לחכמי התורה. שמנסים להכתיב לחכמי התורה מה לעשות, במקום לשאול את חכמי התורה מה לעשות. זה דבר שקורה הרבה, שאנשים אומרים, רב פלוני הוא מחמיר יותר מדי וכן הלאה, צריך להיות מבית הלל ולא מבית שמי, כשהם לא יודעים שכל רב פוסק עליו את בית הלל, אין אצלנו מי שלא פוסק בית הלל. מה בית הלל אומרים במקרה זה או אחר, יכולות להיות מחלוקות, יכול להיות שרב אחד חושב כך ורב אחד חושב אחר, אבל אין רב שחושב שצריך ללכת כבית שמי. אלא שבית הלל גם היו מחמירים גדולים, בית הלל לא עשו מהתורה הפקר, בית הלל ידעו גם כן מה התורה אוסרת. באים טוענים על הרבנים, אגב, אני מדבר על בית שמיים בית הלל, ראיתי באיזה פרסום שמישהו אמר שהיות ויש כאלה שסברים שלא סומכים על היתר מכירה בשמיטה ויש כאלה שכן סומכים, אז צריך לנהוג כמו בית, כמו שהמשנה אומרת על בית הלל ובית שמיים, שאף על פי שאלו אוסרים ואלו מתירים, לא נמנעו מלהיות נושאים נשים אלו מאלו ולעשות טהרות אלו על גב אלו, וכן מה שנאמר האמת והשלום מהו. זאת אומרת שגם מי שסובר שאסור לאכול מטר מכירה צריך לאכול אצל מי שסובר שמותר לאכול. זה טעות, טעות בפשט המשנה. הגמרא בעצמה מסבירה את המשנה, שלא שבית הלל אכלו דברים שאסור לפי דעתם, או נשאו נשים שאסור לפי דעתם, ובית שמאי לפי דעתם, אלא דמות הלל הוא פרשי, אומרת הגמרא, שבית שמאי הם מודיעים לבית הלל, אישה פלונית, אסור לכם להתחתן לפי דעתכם. ומאכל פלוני תמי לפי דעתכם, וכן בית הלל לבית שמיים, ולכן לא נמנעו מלהיות נושאים נשים, כי יכלו לסמוך עליהם שאם יש דבר שלפי דעתנו אסור, אז יודיעו לנו שזה אסור. אז אדרבה, במשנה הזאת ראיה שאסור לאכול סתם בלי דברך. צריך לברר מה לפי דעתי אסור. אם אני נזהר מיותר מכירה, אסור לי לאכול אצל מי שלא נזהר, אלא אם הוא יודיע לי מה מיותר מכירה ומה לא מיותר מכירה. אני לא אומר את זה על כולם, בן אצל אביב ראוי לו לאכול גם אם האבא סומך על יותר מכירה, אבל חוץ מזה אולי גם חתן אצל החותן, כי זה אבי אשתו, אבל חוץ מזה כל אחד צריך לנהוג על פי דעת רבותיו. היה לפני 7 שנים, היה בחור, זה כבר 14, היה בחור שלמד בישיבה שנהגו על פי היתר מכירה, והוא שאל את הרב אם מותר לו לאכול בישיבה, והרב אמר לו שלא. הרב לא הסכם שימד על פי היתר מכירה, אז הוא אמר לו שלא יכול לאכול בישיבה ההיא. נחזור אבל לענייננו. אגב, אמרנו שלא נמנעו להיות נושאים נשים מבית שמיים, מבית הלל. המשנה מסמד על זה לקיים מה שנאמר האמת והשלום מהו. למה מקיימים בזה האמת והשלום מהו? כי בחתונה כזאת של בית שמיים ובית הלל, הרי רוקדים התלמידים של בית שמיים ושל בית הלל, אבל התלמידים של בית שמיים שרים קלה כמו שהיא בגלל האמת, והתלמידים של בית הלל שרים קלה נאה וחסודה בגלל השלום, אז מתקיים האמת והשלום מהו. הפסוק שם מדבר גם על הצומות, צום הרביעי וצום החמישי, כנראה יהיה ששון השמחה והאמת והשלום יהב. גם אתה לא רק באמת ושלום, כן, תרי"ג מצוות כדי שהצומות יהיו לכל ששון השמחה, אבל המסילת ישרים אומר שסוף חורבן ראשון היה על ידי חסידות שלו במקומה. מה? של גדליה שהזהירו אותו שישמעאל בן נתניה בא לרצוח אותו, והוא לא שם לב, לא נחת אמצעי זהירות, הציעו לו להרוג את ישמעאל, אז בצדק הוא לא הסכים לקבל לשון הרע להרוג את ישמעאל. אבל היה צריך למכות אמצעי זהירות, במקום זה הוא יושב עם ישמעאל ויכול יחד ארוחה ובלי שום אמצעי זהירות. אז זה נחשב כאילו הוא הרג את האנשים שישמעאל הרג, כך אומרת הגמרא. אז דרך חסידות שלו במקומה, ובחורבן שני גם כן היה דרך חסידות שלו במקומה. רב זכריה בן אלקולס הציעו לו להקריב את הקורבן שהביא בר קמצא, והוא לא רצה בגלל שיגידו שבעלי מומים קרבים על המזבח, אז הציעו לו להרוג את בר קמצא ואת דין רודף, וגם זה לא רצה, אז גרם לחורבן שני על ידי חסידות שלו במקומה. אז אפשר לומר שזה אומר הנביא, שבבית ראשון החורבן נגרם על שהעדיפו את השלום על האמת, ובבית שני נגרם החורבן על ידי שהעדיפו את האמת על השלום. צריך לדעת מתי להשתמש במידת השלום ומתי להשתמש במידת האמת. על כל פעם נחזור למה שהתחלנו, אסור להכתיב לחכמי התורה, צריך לשמוע מחכמי התורה ולא להכתיב להם. פעם באחד המשברים בין הממשלה ובין הרבנות, עיתון ג'רוסטן פוסט עשה משאל בין כמה אישים מה התפקידה של הרבנות, ופנו את נביא מורי זכרונו לברכה, אז הוא אמר להם, הרבנים צריכים לומר לנו מה תפקידנו, ולא אנחנו צריכים לומר לרבנים מה תפקידנו. וזו הטעות שהייתה להם, הם אמרו לרבנים מה תפקידם, צריך לעשות עד. זו הטעות שהייתה שם. אז לכן, הקדוש ברוך הוא החמיר איתם כל כך. ולכן, זה הלקח בשבילנו, להשתדל להיות כפופים לדעת חכמי התורה, לא לנסות להכתיב מה הרבנים צריכים לפסוק, אלא להיות כפופים לחכמי התורה. והחלק השני זה השעיר. מה בשעיר מכירת יוסף? מה גרם לזה? שעשרה שבטים קדושים ניסו לרצוח את האח שלהם ואחר כך החליטו למכור אותו לעבד במצרים. מה גרם לדבר הנורא הזה? יעקב קרב את יוסף, יוסף הביא מבתם של האחים ראה על אביהם. איך זה יוסף עושה דבר כזה? הוא ראה, שבתי דעתו, הם אוכלים עבר מן החי, עושים עוד דברים רשים, פרש עוד דברים שזה עושה, אבל ניקח עבר מן החי. לפי דעתו הם אוכלים עבר מן החי, אז מה הוא עושה? הוא פונה לאבא, האבא הוא מגדולי הדור, הוא לא הגדול היחידי, כי עדיין יצחק אבינו חי, אבל גם האבא הוא גדול, והוא האבא והוא נביא, שאבא יחנך את בניו שאסור לאכול דבר כזה. כל מחשבתו לטובה, אין לו מחשבה רעה חסושות, אבל לאחים פרשו את זה, כאילו יוסף רוצה לסכן אותו. בדור הראשון הייתה מחלוקת בין יצחק וישמעאל שקיימת עד היום, ויצחק נבחר לממשיך דרך השם וליורש של ארץ ישראל, וישמעאל ובני קטורה נדחו. בדור השני המחלוקת בין יעקב ועשיו, ויעקב נבחר ועשיו נדחה. אז הם חושבים שעכשיו בדור השלישי יוסף רוצה לעשות את הדבר הזה, שהוא לבדו יירש את ההנהגה הרוחנית של אברהם, יצחק ויעקב, הוא יקבל את ארץ ישראל, והאחים במקרה הטוב יהיו לו לעבדים, כמו שהסבא יצחק אמר, והגביר לאחיך, הנה הוא כבר חולם על מלכות שכולם משתחווים לו. אז הם רואים ביוסף רודף, רודף רוחני וגשמי גם יחס, הוא שואף לקחת מהם את המורשת הרוחנית של אברהם יצחק ויעקב ואת המורשת הגשמית של ארץ ישראל. אז הם רואים ביוסף רודף. אז מה החטא שלהם? שהם לא דנים את יוסף לכף זכות, שלא חשבו אולי יוסף בכלל לא רוצה את זה, אולי יוסף רק רוצה לחנך אותנו בעניין עבר מן החי וכדומה, והיו צריכים לדון את יוסף לכף זכות. והתורה מעידה שהם טעון, שהייתה להם הקינה בקטון את הפסים, זה הביא אותם לטעות הזאת. אבל זו טעות לא לדון בקו זכות, ואותה טעות עצמה טעה יוסף, שהוא דן את האחים כאוכלי עבר מן החי, היה צריך לשאול את עצמו, אולי אם עשרה חכמים גדולים חולקים עליי וסוברים שזה לא עבר מן החי, אולי הם צודקים ולא אני, גם הוא לא דן את האחים מספיק בקו זכות. אז שני הצדדים כאן נכשלו בעניין הזה שלא דנו בקו זכות, לפי קוצר הבנתנו, אנחנו לא יכולים לדון את השבטים הקדושים, אבל לפי קוצר הבנתנו, כך זה נראה, ששני הצדדים נכשלו כאן בנקודה הזאת שלא דנו אחד את השני לקו זכות. זה הביא לצורך בסיריזים לחפר על מחירת יוסף. אז נפקו מינת לנו להשתדל לדון אחד את השני לקו זכות. אמנם הראשונים כתבו שעל רשע גמור לא צריך לדון אותו לקו זכות, להפך רשע גמור צריך לדון בקו חובה. אז יש עצה נפלאה, מחליטים שפלוני הוא רשע גמור, ואז הרי אפשר לדון אותו לקו חובה, אבל גם זה אסור לעשות. בלי ראיות אסור להחליט שהוא רשע גמור. אלה שמסיתים נגד התורה, נגד קיום המצוות, הם הרשעים שמותר לדון אותם בקו חובה. אבל שאר כל המון בית ישראל אסור לדון אותם בקו חובה. חז"ל אמרו לנו, אל תבין את חברך עד שתגיע למקומו. ושמעתי מאבי מורי זכרונו לברכה שזה הרבה מקומו ממש. כי ודאי אי אפשר לדרוש מאדם שגדל בבית ספר של סטלין ברוסיה שיהיו לו אותם הבנות בתורה שאיך מי שגדל בישיבות קדושות בארץ ישראל וכדומה. צריך לרדת לסוף דעתו שבן אדם לפי מקומו, לפי שעתו וכדומה. קרה לי פעם שבאו אולי שני אנשים, אחד שכנים כאן ברובע, אחד אמר, הוא אמר אני ארצח את אשתך, והשני אמר, אני אמרתי בתמיה אני ארצח את אשתך, אחד פשוט לא הבין את צפת הדיבור של השני. יש לי רעיה שהצדק היה עם השני, כי לא הולכים טוב עם האישה החיה, לא קרה לה כלום. לא התכוון לרצוח את אשתו החסר שלו ולא שום דבר, אחד פשוט לא הבין את שפת הדיבור של השני. הם גדלו בשתי תרבויות שונות, אני יודע גם באיזה, אז אחד לא הבין את סגנון הדיבור של השני. להשתדל לדון תמיד אחד את השני לקו זכות, חוץ מרשעים גמורים, כמו שאמרנו, אבל מי שלא רשע גמור, אז להשתדל לדון אותו לקו זכות. אנחנו בימים אלה צריכים שהקדוש ברוך הוא ידון אותנו לקו זכות, זה מידה כנגד מידה. אם אנחנו דונים אחד את השני לקו זכות, הקדוש ברוך הוא ידון אותנו לקו זכות. זכריה הנביא באותה נבואה שמדבר על צום הרביעי, שכבר הזכרנו, הוא גם אומר, וראת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם. חוזר את זה פעמיים, קצת בשינויי מילים, אבל אותו רעיון. וחשבתי למה אומר את זה פעמיים, שיש לזה שתי משמעויות, ומתווה אחת לא לרצות שתהיה רעה לחברים, אלא לרצות רק שתהיה לא טובה, והשני לא לפרש לרעה מה שחברי עושה, אלא לפרש לטובה. לא לחשוב עליו רעות, אלא לחשוב עליו טובות. אז צריך באמת במקודה הזאת מונע המון מחלוקות ושנאת חינם ולשון הרע וכדומה, ויסוד גדול בבין אדם לחברו, ולדון אחד לשני לקו זכות. והקורבן השלישי זה הקטורת. הקטורת חזל אמרו שמחפרת על לשון הרע, במחיית יוסף הרי היה את לשון הרע גם כן, שיוסף נכשל בלשון הרע. הקטורת פירושה מלשון קיטור, אבל פירושה גם מלשון קשר, קשר בארמית זה קיטרה, שהקטורת תפקידה לקשור את ישראל יחד, לקשר אותם אל אביהם שבשמיים ולקשר אותם זה לזה, שלא ידברו לשון הרע אחד על השני, אלא יהיו כולם אגודה אחת לעשות רצון אבינו שבשמיים בלבב שלם. זה הקורבנות שגם הטיפולים רומזים לנו על הדברים האלה, להתחזק בדברים האלה. אז נזכה שבאמת נוכל להתקשר אל אבינו בשמיים שישוב להשרות את שכינתו בינינו בארציון שלהם, שתהיה עבודת בית המקדש, ונזכה לראות עין בעין את הנס שנעשה בבית המקדש בעבודת יום הכיפורים שהשני מלבין. נזכה לראות אשרי עין ראתה כל אלה, את הכהן הגדול יוצא מקודש הקודשים וכל הדברים הנפלאים שראינו, בטח יהיו עוד יותר גדולים בבית שלישי, עוד יותר גדול יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון, זה לא גדול בגובה, אלא גם גדול באיכות, שתהיה עוד יותר אהבה בין הקדוש ברוך הוא ועמו ישראל. נזכה לחתן כולנו עם כל בית ישראל לחיים טובים ושלום.